ערב טוב לכולם לפרק ה-15 בפודקאסט שלי שלוש בריבוע. אני הפעם לבד, אין כאן מרואיין, אבל זה בסדר כי יש לי על מה לדבר והרבה, שזה אולי לא חוכמה גדולה במדינת ישראל. אבל הדברים שאני אדבר עליהם היום, הפעם, זה יהיה הרעיון של חבר הכנסת דוד ביטן להטיל כנסות, לסגור סניפים למי שמעז להעלות מחירים ולעשות פיקוח מחירים על כל המוצרים בסופרמרקט. אני גם אומר כמה דברים על נתניהו והליכוד באותה הזדמנות. הנושא הבא יהיה הרעיון של השקל הדיגיטלי. אחרי זה אני אומר כמה דברים על החרדים ועל האתגר הכלכלי שהם מציבים לכלכלת ישראל, שזה נושא שכבר דיברתי עליו בעבר, אבל אני חושב שצריך לדבר עליו שוב. ובסופו של דבר, הנקודה האחרונה תהיה המלצה על סדרת מדע בדיוני, שאני חושב שלכולם שווה להסתכל עליה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה הרעיון של דוד ביטן, חבר כנסת בכיר במפלגה הליברלית הלאומית, אני חושב שזה השם הרשמי שלהם, כמובן מפלגת הליכוד, ודוד ביטן בצורה באיזשהו דיון בוועדה בכנסת, תקף בחריפות כמונאיות מזון, נדמה לי ספציפית שופרסל, אבל אני לא בטוח, שאוי ואבוי להם אם הם יעלו מחירים, ואם הם יעלו מחירים הוא יטיל כנסות, הוא יסגור סניפים, אני לא יודע אם הוא יכול לעשות את הדברים האלה, יכול להיות שזה הכל דיבורים, קרוב לוודאי שהכל דיבורים, אבל אפילו אם זה הכל דיבורים, שווה לדבר על למה הוא אומר דברים כאלה, והאם יש דרך יותר טובה מזה להוריד את יוקר המחיה ואת המחירים במדינת ישראל באופן כללי. אז דבר ראשון שאני אגיד זה שעד כמה שאני יודע, דוד ביטן מעולם לא תמך בצעדים קלאסיים של ליברליזציה של כלכלת ישראל, שהם אלה שאמורים להוריד מחירים. כלומר, אני לא זוכר שדוד ביטן דיבר על יבוא חופשי של מזון. אני לא זוכר שהוא דיבר על ליברליזציה של שוק החקלאות בפרט ושוק המזון בכלל בישראל. כלומר, פירוק מועצות הצמחים, מועצות הדבש, מועצת החלב, מועצת הלול, בשר וכו'. לא זוכר שהוא אי פעם דיבר על ליברליזציה של השוק, אם אני לא טועה הוא מדבר רק נגד הדברים האלה. אני גם לא זוכר שהוא אי פעם דיבר על או עשה משהו לפחות בכל מה שקשור לדרגולציה של כלכלת ישראל, שזה גורם עיקרי, מרכזי ביוקר המחיה בארץ, זה גורם מרכזי שפוגע מאוד מאוד בעסקים קטנים במדינת ישראל, פוגע בצמיחה, פוגע בהזדמנויות התעסוקה, פוגע ב איכות המוצרים ובנגישות שלהם במדינה וכו'. כלומר, דוד ביטן נראה לי שאת כל הדברים שהוא אמור היה לעשות הוא לא עושה. שזה לקיים את כביכול המצע התיאורטי של הליכוד. לליכוד אין כבר מצע כבר שנים, בבחירות הם הולכים בלי מצע, אבל לפחות תיאורטית הם מפלגה ליברלית, תיאורטית היא מפלגה שתומכת בשוק החופשי. דוד ביטן למיטב ידיעתי מעולם לא עושה אף אחד מהדברים האלה. ואם נדבר לגופו של עניין, אז הוא מציע להטיל כנסות ולסגור סניפים. אבל צריך לזכור שוק הקמעונאות המזון בארץ הוא שוק תחרותי. איך אנחנו יודעים שהוא שוק תחרותי? א', אני חושב שיש כאן עניין אולי של היגיון. יש שש רשתות ציבוריות שאנחנו בארץ של קמעונאות מזון, שופרסל, רמי לוי, טיב טעם, ויקטורי, יוחננוב ופרש מרקט. כל השש רשתות ביחד שולטות על פחות מחצי מהשוק בישראל, 47%. כשכל השאר זה כנראה מקולות, מיני מרקטים, סופר מרקטים קטנים, AMPM וכו'. כלומר, זה שוק די תחרותי, או מאוד תחרותי. דרך נוספת לראות שהשוק הזה הוא תחרותי, הוא להסתכל על הרווחיות הנקייה של שופרסל. שופרסל מרוויחה רווח נקי בשיעור 2.8% מההכנסות. 2.8% זה לא אחוז רווח שמעיד על איזשהו מעמד מונופוליסטי, על יכולת לקבוע מחירים, זה רווחיות נקייה של הרשת הגדולה בישראל, כן? מה שלדעתי מעיד על זה שהשוק הוא דווקא כן תחרותי. כלומר, אם מעלים מחירים, אז מעלים מחירים, אם הרשתות מעלות מחירים, אז סביר שהם עושות את זה כי אין להם ברירה, כי העלויות עולות, וכידוע בעולם בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, יש יצאה של האינפלציה, חלקית בגלל המלחמה באוקראינה, חלקית בגלל מה שקרה בקורונה, שלא היה ייצור וכולי, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש אינפלציה בעולם, זה ידוע. אז הרעיון של להטיל אימה על הרשתות האלה כדי שלא יעלו מחירים, זה רעיון, לא רק שהוא רעיון מנותק מהמציאות, הוא רעיון חצוף בהתחשב בזה שדוד ביטן באמת עוד פעם למיטב ידיעתי לא עשה כלום להורדת יוקר המחיה. ובעצם הליכוד באופן כללי ונתניהו בפרט, מאז שהוא מונה לראש ממשלה או נבחר לראש ממשלה ב-2009, עשה מעט מאוד אם בכלל להקל על יוקר המחיה במדינת ישראל. לא דרגולציה, לא יבוא חופשי, לא רפורמה בחקלאות, לא רפורמה בשוק המזון, שום דבר. הפעם הראשונה בשנים האחרונות שדבר כזה נעשה, או ניסו לפחות לעשות, היה בכלל בממשלת בנט. ממשלה עם בעיות משלה, ואני לא רוצה להיכנס לזה. אבל זה מאיר בצורה מסוימת את המחדל של נתניהו והליכוד, שכבר 14 שנה או 13 שנה עושה כל כך מעט למען ליברליזציה של כלכלת ישראל, וכל כך מעט למען הורדת יוקר המחיה, שהגיעה הממשלה, הקואליציה הדי צולעת של בנט, והם היחידים שניסו לעשות משהו, בהצלחה מאוד מוגבלת. אז הייתי אומר שלפני שדוד ביטן יטיל אימה ויאיים, אולי כדאי שינסה לממש את החזון התיאורטי של הליכוד, שזה כלכלה חופשית. אני גם רוצה להזכיר שדוד ביטן לא רק איים על כנסות ובסגירת סניפים, אלא גם בפיקוח מחירים. ותחשבו לרגע איך פיקוח מחירים באופן תיאורטי, בכלכלה, במחקרים, בצורה אמפירית, כלומר מה שרואים במציאות, באמת פיקוח מחירים זה אחד הדברים הבודדים שלכלכלנים יש עליהם יש קונצנזוס, שטוען שפיקוח מחירים זה הרעיון רע מאוד מאוד, והוא יוצר או מחסור או מוצרים באיכות מאוד נמוכה, שוק שחור והרבה תופעות מכוערות אחרות. תחשבו לרגע במדינת ישראל אם באמת היו מטילים פיקוח מחירים, ובואו נניח לרגע שאני צודק ובאמת רשתות המזון מעלות מחירים בגלל שבאמת יש אינפלציה, ומאחר שהרווחיות שלהם היא כל כך דלה, אם העלויות יעלו והם לא יוכלו לעלות מחירים אז הם יפסידו. מה זה אומר הם יפסידו? הם לא באמת יפסידו, הם פשוט לא ייצרו. עדיף להם לא לייצר מאשר להפסיד. זה יותר מסובך, כי יש הרי עלויות קבועות וכו', ולפעמים לא כל כך פשוט להפסיק לייצר. אבל בוודאי אפשר לתאר לעצמנו שחלק מהמוצרים לפחות, יהיה ממש לא שווה לייצר אותם, וייווצר מחסור. וכנראה ייווצר גם שוק שחור. אולי אנשים יתחילו להבריח דברים דרך נמל התעופה, דרך נמלים ודרך הגבולות וכו'. כלומר, הרעיון של לעשות פיקוח מחירים זה מן הסתם רעיון אולי אחד הכי מטומטמים ומופקרים שאפשר לחשוב עליהם, וזה שזה מגיע מחבר כנסת בכיר במפלגה הליברלית הלאומית, אומר לנו אני חושב הרבה מאוד על המפלגה הליברלית הלאומית. אני רק אסיים עוד פעם בנקודה ואומר שהדרך הנכונה להוריד את יוקר המחיה במדינת ישראל זה יבוא חופשי, דרגולציה, פירוק כל המועצות מטעם המדינה ששולטות ומנהלות את שוק המזון כמו הלול וכו', לעבור לכלכלה חופשית. שזה מאוד מאוד פשוט טכנית וההצלחה של זה היא מובטחת, אבל מבחינה פוליטית מסתבר שזה מאוד קשה. אני אעבור מכאן לנושא השני, זה השקל הדיגיטלי, שזה דבר שהולך ומתקדם כנראה. השקל הדיגיטלי, אם לתאר את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר, זה, יש כאן דרכים ליישם את זה. אבל תאורטית זה יכול להיות שהכסף שלנו האזרחים מופקד לא בבנקים המסחריים, או לא חייב להיות מופקד בבנקים המסחריים, אלא הוא מופקד ישירות בבנק המרכזי, ואנחנו כביכול לקוחות של הבנק המרכזי, ואם אנחנו נכנסים לסופר ומגעצים איזשהו כרטיס, שבו נקרא לו לרגע כרטיס דביט, אז מהמאזן שלנו, מהחשבון שלנו בבנק הלאומי, יורד לנו באותו רגע, בבנק המרכזי, אמרתי בנק לאומי, בבנק המרכזי, באותו רגע יורד סכום הכסף שקנינו בסופרמרקט, וזהו. והרעיון הזה, כשלעצמו, מבחינה טכנית, הוא לא רעיון רק כשלעצמו. הבעיה היא שאם נתייחס לרעיון הזה רק במובן הטכני שלו, זו גישה מאוד מאוד נאיבית. צריך להתייחס או לחשוב על הרעיון של השקל הדיגיטלי בהקשר של המלחמה במזומן. כבר שנים מדינת ישראל, נדמה לי מאז 2019, כל שנה מורידה עוד ועוד את הרף שמעליו אסור לעשות עסקאות במזומן. כיום זה נדמה לי 11,000 שקל, נדמה לי שיש דיבורים או כבר עשו את זה, אני לא זוכר, להוריד את זה ל-6,000 שקל, וזה נראה שהמסלול הזה מתקרב לאיזושהי נקודה סופית שבה פשוט לא יהיה מזומן. כל העסקאות יעשו בצורה אלקטרונית. והשקל הדיגיטלי הוא חלק מהמערך הטכנולוגי שנועד לתמוך בחיסול של המזומן. וכמובן שיש, אני כבר דיברתי בפרק קודם על איך שמשתמשים במלחמה בהון השחור כתירוץ למלחמה במזומן, אבל אני רוצה לומר עוד כמה מילים על איך העולם, איך מדינת ישראל עלולה להיראות אם באמת לא יהיה מזומן. ותחשבו למשל, יש היום נניח תנועה שהולכת וגדלה שקוראת לבשר רצח, ואומרת שתעשיית הבשר היא פוגעת בכדור הארץ, מוסיפה לה התחממות הגלובלית וכו'. אז תחשבו על מצב שבו המדינה, בעיקר עם מי שנמצא בשלטון או מישהו כמו לפיד, משהו בסגנון, מחליטים שמעל צריכה מסוימת של קילוגרם בבשר בשבוע לבן אדם, מעל זה יש פגיעה בכדור הארץ, ולכן אסור לאכול בשר מעל כמות מסוימת. ועכשיו מדינת ישראל יודעת בדיוק, בדיוק, בדיוק מתמטי, כמה בשר כל אחד ואחד מאיתנו אוכל, או כל משפחה כמה היא אוכלת. כי את כל הבשר קונים בכרטיס אלקטרוני, לא במזומן, כי כבר אין מזומן. ואם הדבר הזה לא מפחיד אתכם מספיק, אז תחשבו על, למשל, עולה לשלטון איזשהו פוליטיקאי מהימין, שהשמאל מאוד מאוד מפחד ממנו, הרי היום כבר חלק גדול מהשמאל, בגלל הרפורמה, קורא לימין, אני יודע מה, דיקטטורים, והם יעשו את המדינה ויחסלו את הזכויות, אז אוקיי, אם באמת מאמינים בזה, תחשבו איך תראה מדינת ישראל, כשעומד בראשה פוליטיקאי ימני מופקר כלשהו, שיודע שהחל מהיום, מי שתורם כספים לתנועה שמתנגדת להתנחלויות, אולי נסגור לו את חשבון הבנק. למשל, או נקפיא לו את חשבון הבנק, או נגביל כמה כסף הוא יכול להוציא מהחשבון בנק. ואם אתם חושבים שזה מטופש, או אם אתם מהימין ואתם דווקא אוהבים את הרעיון הזה, אז תחשבו מה יהיה עם יאיר לפיד או רבקה מרב מיכאלי. הם יהיו אולי ראש ממשלה או שר אוצר או שרת אוצר או משהו בסגנון. ואז כל מי שקונה נניח מוצרי מזון בסופרמרקטים מעבר לקו הירוק, אולי נקפיל אותה חשבון בנק. ואם אתם חושבים שכל מה שאני אומר זה ממש מטומטם וזה קונספירטורי וזה לעולם לא יקרה, אז א', אי אפשר ליישב את האמירה הזו עם זה שמסתכלים על מישהו כמו נתניהו כמטורף שהולך לקחת לנו את הזכויות. כלומר, אי אפשר מצד אחד לפחד מנתניהו כאילו הוא הדיקטטור הבא, ומצד שני להגיד שהמדינה לא תנצל את המצב הזה של חוסר, של אין מזומן, בשביל להשליט או לכפות ערכים ואמונות ודעות של פוליטיקאים מסוימים. ואם אתם עוד פעם חושבים שזה סוג של ספקולציה, אז תזכרו שהדברים האלה כבר קורים, והם לא קורים במדינות חשוכות, בעולם המתפתח, באפריקה או משהו בסגנון, או בסין, בקנדה. בקנדה בתקופת ההפגנה של נהגי המסעיות, שנגדו לסגרים או לכל הכפייה של הקורונה, אנשים שתרמו להם, חשבונות הבנק שלהם הוקפאו, ופייפל סגרה כמה מהחשבונות של אנשים כאלה. ופייפל זה בדיוק האמצעי האלקטרוני הקלאסי שדרכו אפשר לשלוט על האוכלוסייה. ותחשבו לרגע, סמוטריץ' שר האוצר בתקופת הקורונה אמר שצריך לתפוס אנשים שמתנגדים לזריקה של פייזר, החיסון נגד הקורונה, ולהזריק להם בכוח. נו, אז אם הוא אומר דבר כזה, תחשבו על עולם או מדינה, מדינת ישראל, שאין בה מזומן, כולנו חשופים המדינה יודעת בדיוק מה אנחנו עושים, יכולים להקפיא לנו את חשבונות הבנק, לסגור לנו את חשבונות הבנק, מה שאומר שאנחנו לא יכולים אגב לקבל משכורת ולא יכולים לקנות ולצרוך שום דבר, ואם אנחנו מסרבים לקבל את הזריקה של פייזר או זריקה של כל חברת פארמה לכל וירוס עתידי שיגיע בשנים הקרובות, אז יחסלו אותנו, כלכלית יחסלו אותנו. מי אז יעז לא לקבל זריקה, לא לקבל חיסון? ומה שמאוד מדאיג ומעצבן בכל הסיפור הזה של השקל הדיגיטלי וההגבלות על המזומן, שאין שום דיון ציבורי, לא מדברים על זה. הדיונים בתקשורת, כמו בכל נושא, כמו בכל נושא רציני, הם סופר רדודים או סופר מטופשים, או שהם פשוט משמשים כשופרי תעמולה של המדינה. ואף אחד לא מדבר על זה שאו ביבי מצד אחד או לפיד ומיכאלי מצד שני השלטו לנו על החיים בצורה שלדעתי אורוול לא היה בכלל מסוגל לדמיין. זה לא איזה טלוויזיה שנמצאת בחדר ורואה מה אנחנו עושים. זה הרבה יותר הרמטי מזה. הרי כל החיים שלנו מבוססים על לקנות דברים, על צריכה, השקעה, תרומה וכו'. אם כל הדברים האלה חשופים ב-100% למדינה, אנחנו במובן מסוים הופכים לעבדים של המדינה. ואני אסיים את הנקודה הזו, באמת שאם אתם חושבים שאני מטומטם, או שאני מגזים, או שזה פשוט מגוחך כל מה שאני אומר, אז יש אנשים בלב ליבו של הממסד האמריקאי, בכירים בבנק המרכזי האמריקאי, הפד, שטוענים שהסיכונים לפרטיות במטבע דיגיטלי הם כל כך גדולים, שהם לחלוטין מאפילים על היתרונות הטכניים שיכולים לבוא מדבר כזה, ולא ברור שאנחנו באמת צריכים את זה. ואם אנשים מלב ליבו של הממסד אומרים דבר כזה, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה באמת זה זוועתי כל הרעיון. ואני עכשיו אעבור לנושא השלישי שרציתי לדבר עליו, שזה החרדים. ואני רוצה לדבר על זה מכיוון שקורה משהו מאוד מעצבן בכל מיני פורומים או קבוצות וואטסאפ שנמצא או whatever, כשמדברים על החרדים כבעיה כלכלית במדינת ישראל, אז אחד הדברים הראשונים שאני שומע זה שאני שונא חרדים. עכשיו, אני לא יודע אם אלה שאומרים את זה באמת חושבים שאני שונא חרדים, או שהם אומרים את זה כי הם רוצים להרתיע אותי ואנשים אחרים מלדבר על זה מתוך פחד שיתייגו אותי כשונא חרדים. אז בוא לצורך הדיון הזה לא נקרא להם חרדים, בוא נגיד שמדובר על קבוצה של אשכנזים ג'ינג'ים. הקבוצה הזו של אשכנזים ג'ינג'ים, מסיבה מסוימת, יש במשפחה בממוצע יש 7 ילדים, שזה בערך פי 2 או 3 מהממוצע בסקטורים אחרים במדינה. האבא הוא בדרך כלל לא עובד, ואם הוא עובד הוא מקבל משכורת מאוד נמוכה, כי ההשכלה שלו מאוד ירודה, ומחר שהוא מקבל משכורת מאוד נמוכה, הוא לא, אפילו לא מגיע לרף התחתון של מס הכנסה, אז הוא לא משלם מס הכנסה. אם הוא מחליט ללכת ללמוד באוניברסיטה, שיעורי הנשירה של אותה קבוצה שבו נקרא לה אשכנזים ג'ינג'ים, הם גבוהים מאוד מאוד, יחסית לשאר אנשים, משהו בסגנון 70-75%, אבל האשכנזים הג'ינג'ים, כמובן, צורכים, שירותי חינוך, שירותי בריאות, תשתיות ציבוריות, והם גם מקבלים קצבאות ילדים, ולהזכיר לכם, יש להם בממוצע בערך, או כמעט, 7 ילדים במשפחה, ובמדינת ישראל, הקצבה לילד השביעי, היא שווה בגודלה לקצבה לילד הראשון, שזה מגוחק שלעצמו, תכף אני אדבר על זה אולי, ובו, מאחר שהאשכנזים הג'ינג'ים, מתרבים בקצב מאוד מהיר, כאמור כמעט 7 ילדים במשפחה, עוד בערך בשנת 2040, שזה עוד 17 שנה, אותם אשכנזים ג'ינג'ים יהוו 33% מהאוכלוסייה של ילדים מגיל 0 עד 14. ואגב, ערבים יהוו בשנת 2040, בגיל 0 עד 14, 21% מהאוכלוסייה. 21 ועוד 33 זה 54, זה אומר שבשנת 2040 למעלה ממחצית מאוכלוסיית הילדים במדינת ישראל תקבל חינוך ברמה של עולם שלישי. אז עכשיו תסבירו לי איך מדינת ישראל יכולה להתקיים ככלכלה מפותחת כשלמעלה מ-50% מהילדים מקבלים חינוך של עולם שלישי, והאשכנזים הג'ינג'ים, שבו עכשיו נחזור ונקרא להם חרדים, מקבלים השכלה כל כך ירודה, שהם אפילו לא מסוגלים לעבוד בכזו עבודה, שתשלם מס הכנסה. אז א', מבחינה כלכלית זה בלתי אפשרי, ומדינת ישראל במובן הזה צועדת לקראת אסון, ותכף אני אתאר מה זה האסון הזה, ואני גם צריך להגיד, למרות שזה לא נעים, זה גם בעיה מוסרית. כלומר, מה פתאום אנשים עובדים צריכים לממן סגנון חיים של אנשים אחרים? זה הרי לא מימון של אנשים שנמצאים בעוני שנכפה עליהם, שיתרה מזלם, נפלו בין הכיסאות, הפכו להיות נכים, חלו, לא יודע מה. פה מדובר על מימון של קבוצת אוכלוסייה ענקית, שכנזים, ג'ינג'ים, חרדים, whatever, שבוחרים מרצונם, לא לקבל השכלה מודרנית, ובעצם לחיות על חשבון השאר. וגם כשאני אומר לחיות על חשבון השאר, יש מחקרים כלכליים ברורים שמראים שחרדים ברובם הענק מקבלים הרבה יותר מההוגה הציבורית בצורה של רווחה, קצבאות, חינוך וכו', מאשר הם משלמים במיסים. וזאת לעומת החילונים, או סליחה, לא חרדים, שבוודאי בעשירון התשיעי והעשירי משלמים טונות של מס הכנסה. כן, העשירון התשיעי והעשירי במדינת ישראל משלם 90% מסך מס ההכנסה בארץ. אז לכמה שנים באמת יסכימו אנשים שנמצאים בעשירון התשיעי והעשירי שהם במגזר הפרטי, שזה בעיקר הייטק, כמה שנים הם יסכימו לשלם והשיעור המס שלהם ילך ויעלה בשביל לממן אוכלוסייה של חרדים שהיא הולכת וגדלה? כמה שנים הם הסכימו לעשות דבר כזה לפני שהם יעופו מהארץ? הם לא יעופו מהארץ בגלל הרפורמה, שמה רפורמה וכל השטויות האלה. הם יעופו מהארץ בגלל שאנשים באיזשהו שלב, באיזושהי רמה, מסרבים להיות פריירים. ומי שמממן את סגנון החיים של אנשים אחרים שבוחרים מרצונם לקבל השכלה ירודה ולא לעבוד, הם פריירים. והפרייריות הזו היא עוד איכשהו נסבלת כשהסגנון חיים הוא סביר, ולא יודע, כשהציונות עדיין מפעמת. אבל מה יקרה כשהסגנון חיים ייפגע ככל שהמיסים יעלו? אנשים יעזבו. וזה בעיה שחייבים לפתור אותה, ואני אמשיך לדבר על זה למרות שאני לא אוהב שקוראים לי שונא חרדים, אבל אין ברירה. כי בלי התיקון של הדבר הזה, למדינת ישראל באמת אין שום עתיד. בטח אין לה שום עתיד בתור כלכלה של העולם הראשון. אי אפשר לקיים כלכלה של עולם ראשון, שלמעלה מ-50% באוכלוסייה מקבלת חינוך של עולם שלישי, ויש חלקים אדירים של האוכלוסייה, לפחות 33%, ועם השנים זה יהיה יותר ויותר, שהם נופלים למעמסה על כתפם של אלה שעובדים ומרוויחים. זה פשוט לא ימשיך. במובן הזה, הגרפים שמראים שבעתיד האוכלוסייה החרדית הולכת להיות 50% במדינת ישראל וכו', זה שטויות, זה לא יקרה. כי האנשים שמהווים את ה-50% האחרים, או את ה-40% האחרים, הם כבר לא יהיו במדינה, הם יעזבו. טוב. אני חושב שדיברנו על זה מספיק. אני אדבר על זה עוד ועוד בעוד פרקים של הפודקאסט שלי, מכיוון שאין ברירה, זה נדמה לי אחד הנושאים הגדולים שעומדים מול מדינת ישראל וכלכלת ישראל, אז אני אמשיך לדבר, אבל אני אפסיק כרגע, ואני אסיים בנימה אופטימית דווקא, שזה המלצה על סדרת מדע בדיוני, שמאוד מאוד אהבתי, הפרק האחרון שודר לפני כמה ימים, וזה פיקארד, העונה השלישית. פיקארד זה סדרה שהיא חלק מהפרנצ'ייז של סטאר טרק, מסע בין כוכבים. רק שהפרנצ'ייז הזה, בעשר שנים האחרונות, הוא היה כל כך גרוע ופשוט נוראי שאני כמעט לא ראיתי כלום. ראיתי זה פרק או שניים, בכל איזה עונה, בכל איזה סדרה, וזה היה כל כך גרוע שפשוט הפסקתי. וגם בפיקארד, העונה הראשונה והשנייה, היו פשוט נוראיות. אבל העונה השלישית היא מעולה. פיקארד, למי שלא זוכר, הוא הקפטן של סטאר טרק בסדרה The Next Generation, ובעונה השלישית הוא חוזרים כל הכוכבים של הסדרה, מי שמכיר רייקר, דאטה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, כי יש אולי מי שלא יודע אם אני מדבר וזה משעמם אותו, אבל כל מי שאוהב מדע בדיוני טוב, עם אקשן, עם תעלומה שצריך לפתור, עם דיאלוגים טובים, עם משחק טוב, אז שיראה את העונה השלישית של פיקארד, זה עונה מצוינת ואתם לא תצטערו. אלא כן אתם לא אוהבים מדע בדיוני, אבל מי שלא אוהב מדע בדיוני, אני מתאר לעצמי, הוא במילא לא הקהל של ההמלצה הזו. אז בואו אני אעצור בשלב זה. תודה רבה לכל מי שהאזין, ואני מזכיר לכם, זה באמת הפודקאסט הזה, שלוש בריבוע, או פודקאסט הליברטריאני, או הקפיטליסטי, או הליברלי קלאסי, איך שלא רוצים לקרוא לזה היחידי בישראל, אז בבקשה, כל מי שאוהב את החומר הזה, את המסרים האלה, את הפילוסופיה הזו, שיעשה לייק, שיעשה שיתוף, שיעזור לי להפיץ את הפודקאסט הזה. אז בואו בנימה האופטימית הזו נסיים, וניפגש בפרק הבא, ואני מקווה שנהניתם מהפרק הזה. תודה רבה ולהתראות.